הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. למרות השקרים, הרוע, השחיתות, היעדר מוחלט של תחושת בושה ולפחות 250 אלף מתים מקורונה, שיטת טראמפ עדיין זכתה לתמיכתם של כמחצית מהאמריקאים. וכך כותב אנשל פפר בארץ. מפלגות המרכז שמאל ברחבי העולם מתקשות לקבל את המצב שבו למחנה היריב יש יתרון מובנה. הפופוליסטים הימניים יוצאים לקרב ללא מחויבות לאמת ומכוונים ישירות לאינטרסים הצרים והיצרים האפלים של הבוחרים. חברת הכנסת מרב מיכאלי תצטרף לנו לדיון בשאלה על עתיד השמאל. קודם כל צריך להפסיק את הייאוש, אפשר לנצח את נתניהו, היא אומרת. עוד קודם לכן יהיה פה נחמיה שטרסלר שמנהל קרב מול ישראל כץ. אחרי שהשווה את עצמו להודוס ולשלמו המלך, שר האוצר תקף את הפרשנים השמאלנים, השטרסלרים, שלא מוכנים לדבריו לפרגן. הפרשן הכלכלי הוותיק יענה לו, והגדיר את קץ כשר האוצר הגרוע בתולדות המדינה. ולסיום, על עתיד חקר הסרטן, פרופסור עידו עמית מוביל מחקר חדשני בתחום הזה, והוא יספר לנו איך האנושות תנצח בקרב הזה ממש בקרוב. הסרטן נשאר אותו סרטן, האנושות מתקדמת דווקא. הנה התחלנו. שלום לכם, יש שטרסלר.
שלום וברכה.
ישראל כץ מתייחס לשטרסלרים שיוצאים נגדו, מה הוא רוצה ממך?
לא יודע, הוא התאהב בי, לא?
כן, יש איזה מערכת יחסים מאוד מעניינת ביניכם, בוא תספר על המקורות שלה. כבר שבעה טקסטים כתבת עליו בארץ, ואנחנו נמשיך מה זה יהיה סדרה בהמשכים.
תראה, זה קורה שאני מתייעץ עם ידידי אלון עידן.
עורך הדעות שלנו.
עורך הדעות, ואני אומר לו, תראה, יש כאלה שאומרים לי שזה אובססיבי, שתפסיק, בוא תעשה משהו אחר באמצע. אז אני אומר להם, יש משהו בזה, ואז אלון ככה מגחך, ואנחנו עושים עוד שיחה, ואז אני אומר, טוב, טוב, זה בלתי אפשרי. החומר שנצבר בגלל שברגע שהמחסום הורד, הסדק בחומה התרחב לכדי שיטפון, אז אני מקבל אינפורמציה מזוויות בלתי צפויות לחלוטין. ואז החומר הוא כזה שעיתונאי אסור לו לשמור את החומר בבית. והסדרה תמשיך.
אז בוא תספר לנו מה אנחנו יודעים על ישראל קאט שלא ידענו לפני חודשיים.
תראה, דרך אגב, שאמרת השטרסלרים, הוא עושה לי תרגיל שהוא... הוא לוקח את המילה שטרסלר, קורא לזה השטרסלרים, זה בסדר, אבל הוא מכניס א', אחרי הרייש א', ואני רואה בזה מין את השיטה שלו, הוא תמיד מבזה ומשפיל אנשים באוצר, לא, לכן עזבו אותו כל הבכירים. אבל הוא גם מכניס את האלף, זה מין, אני לא רוצה, לא יודע אם משתמש במילה הזאת, זה שיטה שמזכירה לי שיטה, אתה יודע, של לפני מלחמת העולם השנייה.
עד כדי כך?
זה שיטה של, שהשתמשו בהם הגרמנים לבזות יהודים, לעוות את השם שלהם, לקרוא להם על שם המקצוע שלהם, לרשום אותם בשמות כאלה מעליבים, אנחנו מכירים את זה עד היום. אז הוא עושה את זה בעזרת האלף, אלא הוא יודע שלא כותבים שטרסלרים אלף. אז זה דבר חדש שלמדתי עליו.
טוב, גם אתה קורא לו הורדוס בצורה די קבועה, הרבה כבר קוראים לו הורדוס, תכף נסביר למה, אבל...
אבל אני לא מעוות את השם שלו. אבל הורדוס, זה הוא אמר על עצמו.
נחמי, אני עוצר אותך בדיוק בנקודה הזאת. ביקשנו מגילי איזיקוביץ' שלנו, מגישת הפודקאסט תרבות יום א', לבחור את הקטעים הכי טובים של ישראל קץ בפייסבוק בימים האחרונים, גם את האימותים שלו עם הגולשים, ולהקריא לנו אותם.
אם שר מהשמאל היה עושה עשירית מרפורמת הענק שהובלתי בנמלים, נגד כל הקשיים והלחצים הם היו קוראים לו הורדוס. השטרסלרים רצים כמוקי אמוק ונושכים לכל עבר. פרשן השמאל שהתנגד בעיוורון לכל הרפורמות שהובלתי בעבר ברכבות, בפריפריה, בנמלים ובשמיים הפתוחים, והיום קיים קונצנזוס לאומי לגבי הצלחתם, חולק היום על מדיניות הכלכלה החופשית והרגישות החברתית שאני מוביל באוצר. הגולש אור ירון שואל, אז מה נסגר בסוף? אתה גדול יותר מהורדוס או לא? ישראל קץ עונה לו, בעניין הנמלים, כן.
הרי חלק מהטירוף שמסתובב והוא עושה אותו והוא מתדלק אותו, שהוא בא בטענות להתכתבות בין שני אנשים במשרד שלו.
בוא תנסה להסביר לנו, זה סיפור משבוע שעבר, מישהו צילם טלפון של שני אנשים שמתכתבים, היועץ המשפטי של משרד האוצר והדוברת, והם קצת יורדים על ישראל קאט שם.
כן, אבל תשמע, אם יתפסו את שנינו, אתה ואני...
מרחלים על מישהו אחר?
מרחלים על הבעלים שלנו, אלוהים גדול, אני יודע מה אנחנו מסוגלים להגיד. הלוא זה חלק מהצחוק, חלק מהחיים, חלק מההומור. אז הוא קרא לעצמו אורדוס, הוא אמר שהוא יותר גדול מאורדוס, שבסך הכל ניסה לבנות איזה נמל קטן בקיסריה ולא הצליח כל כך לעומתו, ושבנה נמלים אדירים. ואז הם השתמשו בזה, קראו לו אורדוס. והדבר החמור פה, וזה דבר חדש, שהוא רוצה לתבוע אותם אצל נציבות שירות המדינה, בכל מיני טיעונים שהם כתבו דברים לא יפים, אבל אתה יודע את מי צריכים לתבוע? צריכים לתבוע את זה שצילם...
שיחה פרטית.
אתה יודע, אסור לבן אדם שלישי להאזין בכלל לשיחה בין שניים ולהקליט אותה. אסור לו. וזה הבן אדם השלישי. אז הוא צריך את הבן אדם השלישי הזה לבוא, זה אחד מאוד מקורב אליו, ואותו לתבוע, ואותו להכניס לנציבות שירות המדינה. אני חושב שגם זה בכלל עבירה פלילית. זאת האזנת סתר, זה פגיעה בפרטיות, ואת זה הוא רוצה שיחקרו. תשמע, אנחנו עכשיו עם 800 אלף מובטלים. אין לנו תקציב, אין חוק הסדרים, אין רפורמות, אין כלום. בעצם אין שר אוצר. מה שר האוצר עושה? כל יום קם בבוקר ועושה קופסה למי לתת עכשיו, כי הוא צעק יותר.
וגם רב עם בחירי המשרד שלו שכמעט לא נשארו כבר.
דימיתי את זה לרמטכ"ל, שבא לנהל מלחמה, ואז הוא פותח את הישיבה, ואז אין לו את מפקד פיקוד צפון, מרכז ודרום. הרמטכ"ל כזה משתגע. עכשיו הרמטכ"ל הזה, ישראל כץ, רוצה גם לפטר את מפקד יהודה ושומרון ומפקד עזה.
היחידים שנשארו.
שעוד נשארו לו, אז הוא יישאר בלי אף אחד. הוא יישאר בלי אף אחד, ואז נראה מה יקרה. כלומר, גם אפילו אם היה לו כבר איזה תוכנית שאין לו, מי מבצע אותם? מי מבצע אותם? אתה יודע, קוראים להם הפקידים, אבל אלה הכלכלנים הכי טובים שלנו, שעובדים למען הרפורמות והשינויים, והצמיחה, היא לא קורית מעצמה, והורדת מכסים. זאת העבודה שלהם. אז בלעדי, מה אתה עושה שם בכלל? מה גם שאין לך תוכנית. אני חושב שהוא הגיע למצב שהוא מרגיש שאין לו תקציב, אין לו תוכנית, אין לו שמירה על הגרעון, אין לו חוב,
קראת לו שר האוצר הכי גרוע בתולדות המדינה, אחד מהשניים הכי גרועים.
אחד מהשניים הכי גרועים, ואולי היום אני חושב שהוא הכי גרוע. אז מה קורה לו בעצם? הוא מתרפק על הנמלים.
ניר חסון הוא כתבנו לענייני ארכיאולוגיה, גם כתבנו בירושלים. ממנו ביקשנו להתייחס לדמותו של הורדוס, גם על הרצחנות שלו, וגם על בניית ארץ ישראל, כל הנמלים, מה שישראל כץ מזכיר.
בישראל יש איזו ריבליטציה של השם הורדוס בשיח הישראלי, וזה כמובן קשור למפעלי הבנייה שלו, כי אי אפשר להשוות אותו לשום בנאי אחר בעת העתיקה, ומפעלי הבנייה האדירים שלו ממש עיצבו מחדש את פניה של הארץ, ואנחנו מדברים על בית המקדש כמובן, כל מתחם הר הבית, הנמל בקיסריה, העיר קיסריה, אחוזת הקבר העצומה בהרודיון, ארמונות במצדה, הר הבית בכלל לא נראה כמו שהוא נראה היום, עד שהורדוס לא ככה תכנן ועיצב אותו מחדש כאיזה מין במה כזאת שעליה אפשר לבנות את בית המקדש, וזה עוד לפני שדיברנו על בית המקדש עצמו. הורדוס נחשב למלך אכזר מעין כמוהו, מעין פרנואיד שרוצח כל מי שהוא חושב שאולי עלול לסכן את שלטונו ביום מן הימים, אחד שרצח גם את אשתו ואת שני ילדיו מאותה הסיבה. בברית החדשה הוא מוזכר כמי שהורה על טבח התמימים, רצח כל התינוקות מתחת לגיל שנתיים שנולדו בעיר בית לחם, כדי למנוע את עלייתו של מלך היהודים, שאמור היה להיוולד באותו זמן, כמובן ישו.
אז תנסה להסביר לי מה קורה אצל ישראל כץ, מה זה? שיגעון גדלות?
שיגעון גדלות, כן, כן. עד עכשיו הוא השווה את עצמו לאורדוס.
שלמה פתאום הוא נזכר בו בכלל?
טוב, אז עכשיו אני הולך לספר דבר חדש לגמרי. יאללה. דבר חדש. לפני 3 שנים, ביוני 2017, ניהל יונה יאב, ראש עיריית חיפה, טקס שקוראים לו הענקת אזרחות כבוד לישראל כץ.
שהיה שר התחבורה.
שר התחבורה. ואתה יודע איך עושים את זה. אתה יודע למה עושים את זה. כי ראש העיר תמיד רוצה עוד מחלף, עוד כביש... עוד נמל.
ושר התחבורה יכול לעזור.
ושר התחבורה, תקציב מאוד גדול הוא קיבל בשנים ההן, ויכול לעזור, וגם עזר. ואז, מה ראש העיר עושה? עושה לו טקס.
כבוד.
אבל זה לא רק כבוד, כי הוא מביא גם את כל אנשי המרכז הליכוד שבסביבה, ואתה יודע, ורואים איזה שר גדול יש להם, והוא עושה לעצמו יחסי ציבור, זה חשוב לשר. ואז, כטוב ליבו ביין, כלומר, בטוב ליבו בדיבורים, יונה יהב אמר שהמעשים האלה, הם מזכירים לו את המעשים של אורדוס.
או, הנה.
שבנה והקים, הלו קראו לו המלך הבנאי. הוא היה, זה דבר אדיר, אנחנו יודעים, מצדה והרודיון וירושלים וקסריה והכל. והוא אמר את זה, אתה יודע, לתפארת המליצה, אבל קאט שמע.
ונדלק.
ונדלק. ומאז הוא אורדוס.
אורדוס, גם שלמה המלך עכשיו.
עכשיו, רגע, עכשיו יש אורדוס, אורדוס, אורדוס כל הזמן. שכולם עושים מזה צחוק, וגם בתוך האוצר. כמובן, אתה יודע, זה טבעי. ואז הוא אמר, רגע, אורדוס לא מספיק לי. אורדוס זה קטן עליי, מי זה האורדוס הזה? שלמה המלך, זה רציני, כי שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, שלמה המלך בנה הרבה ערים בישראל, הוא נלחם, הוא שמר על הגבולות, וגם קוראים לו החכם באדם. ומי הוא באמת החכם באדם? מי?
כמובן של ישראל קאץ.
ישראל קאץ הוא חכם באדם.
עלי אדמות עכשיו, אבל.
עלי אדמות. כלומר, הוא יותר חכם אפילו משלמה המלך. כי הוא אומר גם, אם הייתי שר מהשמאל, תראה איזה טירוף, כולם היו קוראים לי והיו מכנים אותי גם אורדוס וגם שלמה המלך. אתה מאמין? כך הוא אמר, כך הוא כתב.
ולמה נתפל דווקא אליך? מה מערכת היחסים ביניכם? בטח הולכת גם הרבה שנים, לא?
ברור, הוא היה שר חשוב, 10 שנים שר התחבורה, וברור שאני כמטפל בענייני כלכלה ופוליטיקה, דיברתי איתו, אני מכיר אותו.
אפילו החמאת לו מדי פעם.
תשמע, יש לך זיכרון אתה? החמאתי לו על השמיים הפתוחים, וגם על הבנייה של התוספת לנמלים, ועל הרכבות היה לי ביקורת, כי היו רכבות מיותרות. אתה יודע, תמיד יש ויכוח בין רכבת לבין אוטובוס מהיר. זה לא תמיד כדאי, תלוי במספר. אז היה לי ביקורת, אבל
עניינית.
אבל כן, והיה לנו יחסים טובים, והיו ימי עיון שהייתי משתתף איתו ביחד. וגם בתחילת הקדנציה, שהוא בא והציג, והוא דיבר עם הרבה עיתונאים, הוא בא והציג תוכניות ל-2021, עם רפורמות ועם תקציב ועם הכל, כמו ששר אוצר צריך לעשות. פתאום הוא השתנה. הפוליטיקה השתלטה עליו.
בנימין נתניהו השתלט עליו, לא?
הוא נהיה עבד נרצע של בנימין נתניהו. עכשיו, שאתה עבד נרצע של בנימין נתניהו, שבעצם אומר לך, ישראל, עזוב את כל השטויות האלה, אני לא מעביר תקציב השנה. אז הוא לא מעביר תקציב. ואם הוא לא מעביר תקציב, גם הבלגן עם כחול לבן, גם חוסר היציבות, גם זה שהוא לא יכול להעביר תקציב, גם אין לו תקציב, כמו שדיברנו בהתחלה, לא נחזור, וגם אין לו חוק הסדרים ואין לו כלום, ואז הכל מתהפך, הכל מתערבב, ואלה באוצר, כל האנשים שכן רוצים לעשות דברים טובים, לא מסוגלים לספוג את זה, להגיד לך משהו, גם אני לא מסוגל להבין, לא היה בתולדות ישראל שנה ואולי שנתיים, שאין תוכנית כלכלית. תשמע, אתה בהנהלת העיתון, תאר לך שאין לך תקציב.
אתה לא יודע איך להתנהל.
אתה לא יודע איך להתנהל. אתה אומר, רגע, אולי אני יכפיל את מערכת השיווק. מה רע לי?
למרות שחברות דירוג האשראי לא הורידו את האשראי של ישראל, ודווקא מרוצות מזה שמחלקים את זה 1/12, ואז אין פיזור יותר קיצוני, לא?
תראה, כשאני מדבר עם אנשים שמקורבים לחברות האלו, הם אומרים שאם הם היו צריכים להוריד לנו, היו צריכים להוריד לעוד עשרות מדינות.
כי כולן מחלקות עכשיו הרבה כסף לקורונה.
כי לכל אחת יש כל מיני סוגי בעיות, בגלל הקורונה בעיקר, ולא יודעים איך זה ייגמר. ואז הם יהיו אלה ש, איך אומרים באנגלית, הם אלה ששורקים, אלה ששרקו.
היו צועקות המלך הוא עירום.
הם צעקו, ואז המשק העולמי יכול להתמוטט, לא פחות ולא יותר, אתה יודע, הריביות פתאום יזנקו לשמיים, הבנקים המרכזיים לא יוכלו כבר לקלוט את האגרות החוב, והסחר העולמי ייפסק, ויהיה הבטלה נוראית, גם עכשיו יש הבטלה נוראית, עוד יותר גדולה, ואז הם אומרים, בוא נחכה. ויש להם גם תקווה כמוסה, תמיד לחברות האלה יש תקווה.
שאנחנו נלמד ונפנים ונעשה משהו טוב.
בדיוק.
שאולי ישראל כץ בסוף יעשה תקציב.
בדיוק, אולי הוא יעשה תקציב. לא, הוא לא יעשה תקציב, אולי תקום ממשלה אחרת שתביא יציבות, או שבכל זאת כחול לבן והליכוד ישבו ביחד, וכן יהיה תקציב, וכן תהיה יציבות, וכן יעשו את כל הדברים שאפשר לעשות. תראה, היינו הרבה משברים בקריירה, אבל לא היינו במשבר כזה, שאין תקציב בסוף. לא היינו במשבר שאין תוכנית, וגם לא רואים את התוכנית.
אני רוצה לחזור איתך לסיום, אולי לוויכוח בינך לבין ישראל קץ, אולי זה משרת אותו. הוא רוצה לרשת את נתניהו, הערכנו כבר כמה פעמים שהוא נמצא בסוף דרכו הפוליטית, למרות שהסוף הזה יכול להיות מאוד מאוד ארוך, אז הוא רב איתך, כותב על השמאלנים, מקבל תקשורת, מדברים עליו, אולי זה טוב לו.
אתה יודע מה, אני, הייתה לי את המחשבה, יש לי את המחשבה הזאת כבר איזה שבוע.
אתה משרת אותו.
שאנחנו בעולם הפוך, שזה משרת אותו, כי מה הוא כותב כל הזמן בפוסטים המטורפים האלו, שאני ממליץ לכולנו לקרוא אצלו בפייסבוק, שלא תאמינו מה ששר כותב על עצמו. מה זה בעצם? זה, כמו שאמרת, זה פנייה לבייס שלו, כי עיתון הארץ ונחמיה שטרסלר זה שמאל.
ולא מצביעים לישראל כץ או לליכוד.
Anyway.
אז, לפי התיאוריה.
אבל הם, כן, לפי התיאוריה. הם השמאל, ואיתם בשמאל כל התקשורת כולה שלא מפרגנת, ואיתה בשמאל כמובן בית המשפט והאקדמיה, ואת כל הדברים האלה אני תוקף, אני ישראל
כץ. וגם פקידי האוצר שם אגב כבר בשמאל, בדיוק. והם הכי גורים.
פקידי האוצר, אפילו אבא של, של שאול מרידור זה דן מרידור, ודן מרידור הוא בכלל מרקח, בכלל, בכלל הוא מהחמאס, אז אולי זה באמת משרת אותו. אתה יודע, נלך צעד אחד נוסף עם זה, אז בעצם אולי אתה אומר לי, אז תפסיק לכתוב עליו, כי זה משרת אותו, אבל לעיתונאי אסור.
העיקר שכתבו את השם שלו נכון בעיתון, ואז הוא יכול להפיץ את זה, להגיב, לכתוב, לא, אז, יש עניין.
לא, אז כאילו, כאילו האמירה היא, אז אולי לא כדאי, אז אולי לא כדאי לך להמשיך. אז אני אומר, פה אני לא יכול להיכנס לשיקול. עיתונאי, ששואלים אותי גם חברים, עיתונאי לא יכול לשקול את השיקול הזה. הוא לא יכול להגיד את מי זה משרת בהפוך על הפוך, לא בהפוך, אולי זה נתניהו אוהב את זה, כי הוא רוצה להדיח את ישראל כץ. מה אני יודע? אני צריך לכתוב את האמת שלי, את הביקורת שלי, את הניתוח שלי, ואיך זה מתגלגל ולמי זה טוב ולמי זה לא טוב, המציאות תוכיח.
טוב, נמשיך לעקוב. נחמיה שטרסלר, תודה.
תודה לך.
ועכשיו נדבר על השאלה הבוערת, הבעיה של השמאל. שלום מרב מיכאלי.
שלום ליאור קודנר, כשאתה אומר את זה ככה, הבעיה בוערת, היא בוערת כבר הרבה מאוד זמן, איך לומר.
לא, אבל אני יכול להגדיר אותך כאשת שמאל, איך את רוצה שאני אגדיר?
חד משמעית אתה יכול להגדיר אותי.
חשבתי שהגדרת אותה בתור הבעיה של השמאל.
מה, הבעיה תכף נגיע, זה אנשיל פפר ששמעתם, שתכף יצטרף לנו לשיחה הזאת. אז מה?
א', אני כופרת בזה, שהבעיה היא לא של השמאל, הבעיה היא של המדינה, של החברה, של האנושות. שתיים, הבעיה היא הפופוליזם ולא השמאל.
זה הנושא של השיחה שלנו, הפופוליזם של הימין, אז טראמפ והניצחון הפופוליזם, כמעט ניצחון.
נכון, אבל חלק מהדפוס של מחנה המרכז שמאל, ולא רק בישראל, אבל בוודאי בישראל, הוא התמכרות להלקאה עצמית. אז ישר אנחנו, הבעיה היא שלנו. ובכן, לא, ואם נפסיק להחגיש כל כך השמות והשמים כל הזמן, אז אולי נוכל להתמודד איתה ביתר הצלחה.
אז אנשיל, אתה פרסמת המאמר בארץ שמדבר על איך לשמאל וגם למרכז קשה להתמודד עם השקרים, ההכחשות, כל דבר שטראמפ הוביל, ובאמת הוא כמעט ניצח.
הוא כמעט ניצח 48% אחרי כל מה שקרה בארבע שנים האחרונות, זה הישג משמעותי. הבעיה של השמאל שאנחנו עוד לא, ואני גם משייך את עצמי, אנחנו יושבים פה בעיתון הארץ, בוא נהיה כנים עם עצמנו, אני גם משייך את עצמי אל המחנה, זה שאנחנו מתקשים להתרגל לעובדה שאנחנו יוצאים לקרב הזה עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. אנחנו פחות משקרים, השמאל גם משקר, כל הפוליטיקאים, חוץ ממרב מיכאלי, משקרים לפעמים, אבל השמאל פחות משקר, פחות פונה ליצרים האנוכיים, לאינטרסים הצרים של הבוחרים, לאינטרסים קצרי הטווח. השמאל מנסה בכל זאת להרים את הראש ולהסתכל על דברים קצת יותר קצת יותר גבוהים וקצת יותר רחוקים.
פה אתה מתייחס ללאומיות, הגירה, לאומנות, כל מה שבעולם
בכל
הזה.
בכל נושא כמעט. כן. וזה בעיקר גורם למה שקטעתי באמר, לדילמה הבלתי נגמרת, האם אנחנו נלחמים במרכז ומציבים איזשהו תואם בני גנץ או תואם ג'ו ביידן לצורך העניין, או שאנחנו מנסים להציב איזשהו דמות יותר מליבה, ובשמאל האמריקאי
ברני סנדרס.
ברני סנדרס, אליזבת וורן, ועוד דמויות שהיו שם יותר פרוגרסיביים. בסוף הלכו על בטוח, זה הצליח.
לא, דווקא בבריטניה זה לא הצליח, ששמו את קורבין.
קורבין היה כישלון גדול, למרות שאפשר לבוא ולתלות עוד סיבות לכישלון של קורבין, אבל בסופו של דבר, אחרי קורבין, הלייבור הבריטי עבר לקיר סטארמר, קיר סטארמר עכשיו מוביל על בוריס ג'ונסון בכל הסקרים כמעט.
הפופוליסט, הימני, המכחיש אמת.
ושוב, אפשר להגיד שזה בגלל הקורונה, שממשלת ג'ונסון נכשלה בגדול, סטארמר נראה כאדם מתון ורגוע ואיש יודע לנהל, הוא כנראה גם איש באמת יודע לנהל, יש לו עבר של הוא היה פקליט המדינה הבריטי וניהל שם מערכת מאוד גדולה, אבל זו שוב, הדילמה הזאת לא, אי אפשר לפתור אותה, כי גם עכשיו בארצות הברית, בשבועיים האחרונים, מה זה הבחירות? אם ברני או וורן היו שם, האם היו מצליחים יותר, או שהאם העובדה שביידן בכל זאת קיבל 52% וניצח במדינות הקריטיות, האם זו ההוכחה שצריך לשים מועמד מהמרכז?
זה בפינתנו what if, ואף פעם אין דרך לענות על ה-what if. אני קודם כל מסכימה לחלוטין לניתוח של אנשי לגבי היד אחת קשורה מאחורי הגב. אני באופן אישי ממש לא קשה לי עם זה, אני מודעת לזה לגמרי. אני אומרת את זה בפה מלא.
ממתי את מודעת לזה? זאת אומרת, זה משהו שהולך תחת כל הדרך הפוליטית?
מ-93 נגיד.
אה, וואו, מוקדם.
כן, בוא נגיד, באופן כללי, תראו, יש הרבה דברים דומים בין ישראל לבין ארצות הברית בדינמיקה, ויש דברים שונים כמובן. קודם כל, ישראל חיה בתוך המציאות הזאת הרבה יותר שנים. מיום שאנחנו בעצם במידה מסוימת חיות ביקום נתניהו ובעידן נתניהו, מאז שהוא עלה על במת הפוליטיקה שלנו והציבוריות שלנו.
עוד בשנות ה-90.
באמת, בקמפיין נגד רבין ונגד אוסלו, בעצם נתניהו הכניס לחיים שלנו סטנדרטים שלו היו כאן קודם, שפה שלו הייתה כאן קודם, ונרטיב שלצערי, אנחנו כולנו עדיין חיות וחיים לפיו, זה הנרטיב של הימין טוב ליהודים והשמאל טוב לערבים. לא דיברו ככה במדינת ישראל. הרבה פעמים כשהיא מדברת עם קהלים יותר צעירות וצעירים, אני אומרת להם, אתם תדמיינו עולם בלי אינטרנט, בלי פלאפונים, ובלי המילה שמאל. לא היה שמאל, היה ימין, ליכוד, מערך, ימין שמאל, אבל לא היה, הדמון הנורא הזה, השמאל, לא היה אותו פשוט מאוד בחיינו, וזה קשה לדמיין את זה. מה שאנשיל תיאר באותו הדילמה, כאילו, של האם ללכת עם משהו שהוא יותר המרכז, או משהו שהוא יותר השמאל, כבר כל הדבר, כל הדילמה הזאת היא בתוך הנרטיב, בתוך המסגרת שהימין צייר לנו, שהפופוליזם הכניס אותנו אליה, ועכשיו בתוכה אנחנו כאילו צריכות לבחור בין שתי האופציות האלה, זה כבר מלכוד שאנחנו תקועות בו. וצריך לחשוב בשפה אחרת ובמונחים אחרים. בזמן אנחנו מדברים יחסית הרבה על העיוות בשיטת הממשל האמריקאי, שביידן קיבל 6 מיליון קולות, popular vote יותר, אבל האלקטורים, בישראל יש משהו דומה במובן הזה שאם את מסתכלת אפילו רק מ-2009, היה רוב, באופן עקבי, רוב מנדטים של הצבעה לאנשים שלא רצו את נתניהו. זאת אומרת, נתניהו במקסימום שלו...
גם פה זה הצבעה מאוד ספציפית אנטי-נתניהו, כמו ששם זה הייתה הצבעת אנטי-טראמפ. זה לא הצבעה אידיאולוגית.
בחלקה ובחלקה. גם שם, מן הסתם, שוב, גם אם נלך לפי החלוקה הזאת של כאילו יותר מרכז, יותר שמאל, אז יש ויש. אבל הבעיה אצלנו הייתה שבגלל שאין נשיא אחד שזה או-או, אלא תמיד קואליציה, נתניהו שוב ושוב הצליח לחופף, וזה אחריות של מנהיגי המחנה הפוליטי שלנו לדורותיהם. זה אהוד ברק ב-2009 שנתן לו את המנדטים שלנו, וזה ב-2013 ציפי לבני ויאיר לפיד, ו-2015 בוז'י שעשה איתו את המסע ומתן, וגם כחלון שלא היה לו אומץ לא ללכת עם נתניהו, וכמובן כל שלושה סבבים, אבל אילו היה להם אומץ פוליטי, ואילו היה להם, אילו היו להם כישורים פוליטיים, יותר טובים, אז זה היה יכול להימנע. הדרמה במדינת ישראל היא במובן הזה יותר גרועה, כי פוליטית יש לנו מספיק כלים בשביל לנצח את נתניהו, ואנחנו לא הצלחנו לעשות את זה, נכשלנו בלעשות את זה. ולכן, והיום המחנה הוא כמובן במצב מבחינה פוליטית, לא מבחינת התפיסות והעמדות הציבור, וזאת הבחנה חשובה לעשות. כי מבחינת, כשאתה בודק את עמדות הציבור במדינת ישראל, לגבי כל הנושאים במנותק מהייצוג הפוליטי שלהם, הציבור הוא ממש לא הוא ולא היא, לא ימני ולא הלך ימינה ולא כלום. רוב המכריע של הציבור רוצה פה מדינה פלורליסטית, עם נטייה לשוויון, עם מדינת רווחה בוודאי, ואפילו רוב קטן עדיין לפתרון שתי המדינות. והדרמה שאנחנו לא מצליחות ומצליחים להפוך את זה לנכסים פוליטיים, היא הדבר שאותו צריך לפצח.
כי יש קוסם אחד שקוראים נתניהו שמצליח להרבב את כולם?
א', יש אותו, וזה הפופוליזם. מה שבאמת, מה שאנשיל תיאר הוא תיאור מדויק.
למרות שאמרת שנתניהו משנות ה-90 איתנו, והוא מאוד התפתח בשנים האחרונות, ולקח הרבה מרכיבים מהטרמפיזם.
מי שמשפיע על מי זה, בוא, זה ביצות ותרנגולות. אני לא אתפלא אם נתניהו...
נתן שיעורים לטראמפ.
בדיוק. במהלך הקמפיין ב-2016, אני ממש לא אתפלא על זה. מה שאני רוצה להגיד זה שכבר מ-93 נתניהו לא בחל בשקרים, בשבירת הכלים, בלעשות דברים שלא יעשו, שכל פעם, אז באמת אנחנו כמחנה, שכן מאמין בכללים, בתור אחד העקרונות שלנו, הנופלת לנו הלסת מול זה. וצריך להגיד שחלק מהדבר זה שזה משאיר את הדיון מאוד, 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 מאוד גברי. ככל שהכוח הוא יותר ברוטלי ויותר וולגרי, ככה הוא יותר מקשה על נשים בכלל להיכנס אליו. וככל שיותר גברי, אז גם מקשה על להכניס ערכים פמיניסטיים, שבאמת יותר נמצאים ומזוהים עם השמאל.
טוב, גם להילרי קלינטון זה לא הלך, וגם לציפי לבני בארץ, שהייתה לה הזדמנות, לא הצליחה להרכיב ממשלה.
כן, אבל אנחנו מדברים רק על ישראל וארצות הברית. בואו נסתכל בפריסה רחבה יותר. אין בעולם, יש הרבה מנהיגים פופוליסטיים היום בעולם, אף אחד מהם היא לא מנהיגה. יש מנהיגות בולטות בלא מדינות היום בעולם, אף אחד מהן אינה פופוליסטית. יש כמה פוליטיקאי פופוליסטיות, אבל הם לא הגיעו לרמה הזו. עכשיו, רק הערה היסטורית קטנה, אם יותר לי להסגביר לרגע, זה שזה לא רק נתניהו המציא את זה. יש לנו, ובאמת השאלה הזאת, האם נתניהו למד מטראמפ, טראמפ למד מנתניהו, יש זרם שאולי הראש המדינה הפופוליסט הראשון, ראש הממשלה הפופוליסט הראשון, בולט בעידן שלנו, זה סילבר ברלוסקוני שבאו לפני נתניהו.
נכון.
ונתניהו...
ראש ממשלת איטליה, נזכר?
בכמה וכמה סבבים, וכמובן נתניהו למד המון מהפוליטיקה האמריקאית, מארתור פינקלשטיין, שלא ניהל קמפיין לאומי עד אז, כלומר הוא היה זוטר עוד בקמפיין של ניקסון, אבל זה נכון שבארצות הברית זה הגיע לרמת הפוליטיקה הארצית יחסית יותר מאוחר, אבל בוודאי בכל מיני מרוצים מקומיים, ברמת המדינה, ברמת מושב הקונגרס, זה כבר היה בארצות הברית. אז יש לנו פה באמת לא מעט תנועות פופוליסטיות, ובעיקר שיטה. באמת מומחים לסקרים, מומחים לקמפיינים, שעברו ממדינה למדינה,
גם מהונגריה.
בדיוק, מי שניהל לאורבן את החזרה, שהייתה מאוד דומה לחזרה של נתניהו ב-2009, כי אורבן היה מנהיג סוג של לאומי ליברל עוד בסבב הראשון שלו, ואז מאוד הלך לימין הפופוליסטי. זה אנשים שעבדו כאן עם נתניהו, ולפני זה עבדו בארצות הברית עם פינקלשטיין. יש פה באמת...
נכון, תעשייה.
מין להקה נודדת של קמפיינרים פופוליסטים.
כי הערכים הפופוליסטים זהים בכל אחת מהמדינות?
לא, אבל השיטות הפופוליסטיות כמעט זהות. ערכים... כל מדינאים, בגלל שזה גם לאומנות, אז היא גם צריכה להיות מאוד מותאמת לתרבות ולמורשת.
פה זה מיוחס לנגד ערבים, ובארצות הברית זה יהיה נגד שחורים, low and order ודברים מהסוג הזה.
כן, וזה גם לא תמיד, לא תמיד נגד, בקטע של גזענות, אבל תמיד יש את ה... נגד באיטליה היה הרבה פחות את העניין הזה של נגד מיעוטים, אז שם זה היה בעצם נגד קומוניסטים ונגד השופטים. אגב, אפשר לקרוא נאומים ורעיונות של ברלוסקוני לפני 20 ומשהו שנה, כשהוא התמודד עם השופטים באיטליה. אחת לאחד נתניהו חוזר על אותן רפליקות היום.
אבל לעומת זאת ברלוסקוני, כמעט אפשר להגיד, הקדים את זמנו בהשתלטות על התקשורת.
טוב, היה אל מדיה, זה היה הפרנסה שלו.
וזה הכל התחיל מזה שכשהוא היה קבלן, ושהוא בנה בנייני מגורים במילאנו בשנות ה-70, הוא סיפק כעוד צ'ופר למי שיקנה דירה, איזשהו רשת כבלים פנימית של מוזיקה ודברים לזה. משם הוא הבין את הכוח במדיה.
הבנדל עבד לא טוב.
כלומר, זה התחיל לגמרי בצד העסקי, עוד לפני שהוא חשב בכלל על פוליטיקה, אבל אז הוא כבר הבין שמה שאתה לא עושה, יש לך רשת תקשורתית ביד, זה לוקח אותך.
ומהר מאוד התגלגל גם לשחיתות, מאסרים, בתי משפט.
דיברנו לפני שפתחנו מיקרופונים, דיברנו על ענייני דיומה, כן, בחירות לא בחירות, ואמרנו, אבל לא משעמם. אחת הדרמות שמייצר בחיינו הפופוליזם, זה הוא מעלה את רף הריגוש לרמות שאי אפשר להתחרות עם זה. זאת אומרת, ביידן נתפס משעמם, לא בגלל ש... כי החיים של ביידן, עם כל הכבוד, מלאים טרגדיות ודברים לא פשוטים. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו שהיה במשרד כל החיים, כן נבחר, לא נבחר, זה לא.
טוב, כי ביחס לטראמפ קוראים לו סליפי ג'ו.
אבל חלק מהדבר הזה, תראו, אני, שאני, היו לי בשעתו, היום אני חיסלתי חלק מהפושים, אבל בתקופתו הייתי מקבלת פושים לטלפון מכל ערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ומארבעה גופי תקשורת אמריקאים מרכזיים. אפילו בזמן הקמפיין נגד הילרי, מספר הפושים שהייתי מקבלת מארבעה אמריקאים לא היה משתווה למה שהייתי מקבלת מאמצעי תקשורת ישראלי אחד. מיד כשטראמפ נבחר, זה השתווה באחת. זאת אומרת, רף הטירוף של סקנדל רודף, סקנדל רודף, מה שזה מייצר בציבור זאת קהות. זאת קהות, זאת מצד אחד התמכרות לאיזה אדרנלין, ומצד שני זה איזה נמנס כזה, שכבר אי אפשר להבחין בין חשוב ללא חשוב, ובעיקר את מותשת, את לא, וזה מייצר תחושה של חוסר יכולת להתמודד עם זה, ובמחנה שלנו יש התמכרות לייאוש. כזה מין של הכל עבוד והכל גרוע והכל זה והכל יהיה יותר רע, אבל זה מצב נפשי שלא, שמאוד מאוד מקשה על התארגנות וניצחון, מאוד מקשה. וזה אחד הדברים שבמחנה שלנו אנחנו חייבות וחייבים למשוך את עצמנו בציציות ראשנו מביצת הייאוש הנוח והנעים, החמים והסימפטי, ולקום על החיים שלנו. קודם כל חייב להתקיים התנאי הבסיסי, אני יכולה להגיד את זה בידיים נקיות, כי אני לא הצטרפתי לממשלת נתניהו, למרות מפלגתי וכל המחירים שבאים עם זה. התנאי ההכרחי הוא קודם כל לעמוד בצד שלך, שלנו, השני, לא יאיר לפיד, שהיום היחידי שלא הצטרף לנתניהו, א', לא היחידי, ושתיים, אדוני לא רק הצטרף לנתניהו ב-2013, אלא גם קשר אליו באזיקים את נפתלי בנט, ואני בספק אם עד היום הוא מבין את המשמעות של זה.
טוב, גם ראש המפלגה שלך גילח את השפה, אמר שהוא לא הצטרף ורץ.
אני לא מגינה עליו, להפך, אני מגנה אותו בכל פה על הדבר הזה, זה דבר היום ונורא, זה נזק נוראי.
וחיסל את המפלגה בדרך.
אז אני מסרבת גם את זה לקבל, מפלגת
לפחות
העבודה.
לפחות לפי הסקרים.
אני מושקעת בלהביא תקומה למפלגת העבודה ובאמצעותה למחנה וכן הלאה וכן הלאה.
כשמפלגת העבודה מאבדת את קולה כקול המרכזי, האחראי, הבוגר, הרציני במדינת ישראל, אז הליכוד עולה. ועד שמפלגת העבודה לא תזכה, ולוואי שהיא תזכה בזה שוב, כי אני לא חושב, כי באמת בישראל תשים לב, בתוך המפלגות בכנסת, רובן הן מפלגות ותיקות. מפלגות חדשות מתעיידות.
מתעיידות. זה בדיוק העניין. הכמיהה, ושוב, חלק מהתסמונות של הייאוש במחנה זה הכמיהה כל פעם לאיזה משהו חדש, הוא כביכול נקי. ככל, יש את הדבר האנושי הזה שכשאת לא מכירה מישהו או מישהי, אז את יכולה להשליך עליו את כל הכמיהות שלך.
החתול בשק הרבה יותר קורץ.
ואז אפשר לייחס לו את כל מה שאת רוצה שהוא או היא תהיה, אבל זה לא רלוונטי. למציאות.
ולא היה לנו כמו בני גנץ, פשוט קנבס לבן,
בדיוק.
שכל אחד מאיתנו יקרין עליו את השאיפות. אבל לא דיברנו עדיין על רעה חולה אחרת של המחנה, וזו התארנות. ויש לנו כאן בעיה מאוד קשה, ושוב, זה מחזיר אותנו לשאלה, האם עושים ממורכז, או סוער ופרוגרסיבי ומלהיב, אבל לא בטוח אם זה יעבוד.
אין ספק שזאת בעיה מאוד מאוד קשה, משום שאת יכולה להיות מקובלת על הציבור במיליון אחוז, ויריעו לך, אני מדברת מהחוויה שלי, אבל אז חלילה נעדרת מאיזו הצבעה שחשיבותה יכולה להיות מוטלת בספק לכל דבר ועניין, וגמרנו, את כאילו מחוקה לגמרי.
אין מצב שאני אצביע לך בגלל זה.
זה באמת, ממך, את, מילא אחרים, אז מאחרים אנחנו מוכנים לאכול חרה, אבל ממך, בשום אופן לא. אבל מפלגת העבודה, חלק מהסיבות שהיא איבדה את מעמדה ומעלה בתפקידה, זה משום שהיא כל פעם נכנסה לממשלות ימין, לא כשותפה שווה, אלא כמוציאה לפועל של מדיניות ימנית, כמשרתת של הימין, ולכן היא הפכה בין השאר, הפסיקה להיות אלטרנטיבה. זה לא אותו דבר כמו להיות השלטון. בנימין נתניהו יכול להרשות לעצמו היום לנמל מסע ומתן עם מנסור אבס. אין לו שום בעיה, זה לא מאיים עליו, זה לא מאיים על שלטון הימין.
אבל האם יושבת ראש העבודה הבאה, מרב מיכאלי, אם היא תהיה בעמדה הזאת, גם תנהל מסע ומתן עם אביגדור ליברמן?
אם מפלגת העבודה תהיה בגודל של שהייתי מפלגת השלטון ואביגדור ליברמן יהיה מה שייתן את השלטון למפלגה הזאת, האם אתה חושב שצריך לפסול את זה על הסף?
אני לא, אני שואל אותך, אני לא הפוליטיקאי בחדר.
אני כרגע נאבקת על להפוך באמת את מפלגת העבודה לפלטפורמה שהיא צריכה להיות. בוא נתחיל מתשובה. לא צריכה להתחייב למשהו שהוא לא בידיים שלה כרגע.
אני שואל, אז סביב אביגדור ליברמן, שאלה עקרונית, מפלגת ימין הארדקור יכולה להיות בקואליציה של מפלגת העבודה, אם את תעמדי בראש הקואליציה הזאת?
אני באמת חושבת שיש דברים עקרוניים שצריך להסכים עליהם. פחות, בכלל אני חושבת שאנחנו צריכות וצריכים להפסיק לדבר בזהויות ובסקטורים, אלא בערכים ועקרונות. מה אנחנו רוצות ורוצים להשיג? ולא מחויבויות שהן רק סמליות. ואז אם אפשר לייצר פלטפורמה משותפת של הסכמות שאני עומדת מאחוריהם, אז צריך לפעול להשיג אותן בכל דרך פוליטית אפשרית. בטח לא אוטומטית לוותר על האפשרות להיות השלטון, זה ודאי שלא.
כותב רביב דרוקר בארץ, לקראת הבחירות הבאות שכנראה יהיו בשנה הבאה, לא צריך לחלום על ריצה משותפת, אבל גנץ, לפיד, אשכנזי, ניסנקורן, משה יעלון ורון חולדאי צריכים להודיע שאומנם טרם ברור כיצד, אבל אנחנו צריכים להתאחד, נוותר על הכל כדי להפיל את נתניהו.
זה רק גברים ברשימה.
נכון. לא, לכן שאלתי את מירב.
מה, שרק גברים יהיו ברשימה, לא הביא אותנו רחוק, איך לומר.
טוב, אולי גם ציפי לבני חוזרת, זה גם דיבור.
אין ספק שהניהול של גברים באשר, זאת אומרת, כלבד, ואת רואה את זה בניהול הקורונה, באמת שוב ושוב מקימים צוותים שרק גברים קובעים בהם. אין שום ספק שהכישלון המהדהד בתחום החינוך הוא נובע מזה שרק גברים מנהלים את העניינים. זה הרי, באמת זה הזיה. וגם העובדה שגברים, אין להם, הם לא מרגישים שיש בעיה עם זה, זה גם תמיד מדהים אותי, ולא מפסיק להדהים אותי.
הנה, גם נשים הצביעו לטראמפ למרות כל מה שהוא ייצג.
נשים לא מצביעות רק כנשים. הזהות שלנו היא לא, היא אף פעם לא מונוליטית. גם הזהות שלך היא לא רק
שמאלן. לא, בסדר, אבל הסוקרים בארצות הברית דיברו על זה שהוא הרחיק מעצמו את הנשים, והנה, באחוזים מאוד גבוהים, אגב, גם שחורים, גם היספנים,
הצביעו לטראמפ. ועדיין, אם רק הנשים היו מצביעות בארצות הברית, היה
להם ביידן.
נכון.
אגב, גם אפילו אצל הילרי, נשים לבנות הצביעו ביתרון קל לטראמפ, אבל נשים ככלל הצביעו יותר להילרי באופן חד משמעי.
נכון.
אגב, צריך להגיד שארצות הברית היא באופן כללי בהכחשה על האספקט המגדרי של הבחירות בין הילרי לטראמפ.
אז בוא נחזור לבחירות 2021, מה יהיה בשמאל?
קודם כל, יאיר לפיד איננו התשובה. יאיר לפיד הוא חלק מאוד ניכר מהבעיה. הוא לא רק שהוא איננו הפתרון, הוא חלק, ודיברנו על המאמר שלו בעיתון הארץ, זה היה אתמול לפי דעתי. בגץ, אני חושב שבגץ אסור לו להתערב, אלא בגלל שעכשיו זה נוח לי, אז עכשיו בול זה נכון. באמת, זה אותו מוסר כפול של נתניהו, פשוט לעניים, ושלא לומר לעניות. לצערי.
טוב, אבל כרגע הוא מקבל את רוב המנדטים בגוש, לפי...
פשוט כי עדיין אין אלטרנטיבה. כמו שאמרתי, אני מאמינה שהאלטרנטיבה יכולה וצריכה להיות מפלגת העבודה, שהיא דבר אמיתי עם שורשים בתוך, במדינת ישראל. ה-DNA שלה מחובר ל-DNA של מדינת ישראל. תקומתה של מפלגת העבודה היא קשורה להיות, ליכולת שלנו לקומם חזרה את הציונות המעשית, את הציונות עם השוויון. זה מה שאני מושקעת בו לעשות בו, לעשות אותו. אני מזמינה כל אחד ואחת שרוצה להצטרף למשימה הזאת, by all means, וזה שיש לי אישור מאנשיל, שבאמת מפלגת העבודה היא הפלטפורמה היחידה.
לא, תכף הוא יורד אותך לקרקע המציאות, אני רואה אותו...
זה יפה שמרב צריכה אישור מגבר, אבל בסדר, לא?
אתה יודע, אני לא פוסלת אתכם אחרי הכל, רק בגלל שאתם גברים, לא צריך להגזים.
אנשיל ריאל פוליטיק לסיום, מה?
אני חושב שאנחנו עוד עלולים לראות את בני גנץ כראש ממשלה, אבל ראש ממשלה מאוד חלש. שנתניהו למעשה משתמש בו כשומר ראש.
טוב, זה נוח לשני הצדדים אולי.
ומתמרן אותו. שוב, אנחנו לא יכולים לצייר איך תראה המציאות בעוד שנה. אני חושב שכל כך הרבה דברים, גם הקורונה וגם המשפט של נתניהו נכנסים פה ומתערבבים בשיקולים שלנו. אני לא רואה את נתניהו רץ לבחירות כל כך מהר, כשהסקרים ממש לא מסבירים לו פנים.
וגם כשבנט כבר חזק.
וכשבנט יכול להיות הזה שיהיה, גם אם הוא לא, גם אם ימין לא תהיה מפלגה גדולה, והיא לא תהיה מפלגה גדולה, כשבכל זאת בנט יוכל להכריע את גורלו, למרות שהגיוני של בנט בסופו של דבר יכריע בעד נתניהו ולא בעד נגיד יאיר לפיד, או רוטציה עם יאיר לפיד, לא חושב שנתניהו רוצה להיות במקום הזה, אבל יותר מדי פרשנים וכתבים נפלו בדבר הזה בשנתיים האחרונות, אז למה...
נשארנו עם החוסר הוודאות, לא?
א', אין ספק שחוסר הוודאות זה אחד הכלים הכי אפקטיביים שהפופוליזם מייצר בכלל, ונתניהו בפרט. אני רוצה להגיד ברשותך לסיום, חוץ ממה שאמרתי מבחינה פוליטית, על מה שאני מאמינה שצריך לקרות ועובדת בשביל שיקרה, המחנה שלנו חייב להחזיר לעצמו את הביטחון העצמי. תסתכלו באמת על איך הציבור בגדול, ולא הקולות של הטוקבקים הרועשים האלה שהם כן בוטים או לא בוטים, אלא הציבור שמסביבכם לא חשוב כרגע האם הם כן או לא תומכות ותומכי נתניהו, אלא האם הם רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, האם הם רוצות לחיות במדינה עם חופש דת, האם הם רוצות ורוצים לחיות במדינה עם שוויון מגדרי, עם חופש בחירה אמיתי. רוב המכריע של הציבור הישראלי, התשובה היא כן.
זאת אומרת, לערכים כן יש תמיכה בציבור.
בדיוק, ולכן אין... לא רוצה להגיד אין כל שום סיבה, יש סיבות קשות למה אנחנו מתקשות לחזור לשלטון, אבל הפוטנציאל קיים, הייאוש חייב, אנחנו חייבות לפנות את הייאוש, להחזיר לעצמנו את הביטחון העצמי שלנו בערכים שלנו, ומהמקום הזה ללכת להילחם, כדי באמת בסופו של דבר לנצח.
מרב מיכאלי, אנשיל פפר, תודה.
תודה רבה.
זו הייתה כותרת הכתבה שפורסמה בסוף השבוע על שער מוצף הארץ, במעבדה אחת במכון ויצמן, משוכנעים שגילו את הדרך לנצח את הסרטן. ואחד המשוכנעים הוא פרופסור עידו עמית מהמכון, שלום.
שלום, נעים מאוד.
אז בוא נדבר עכשיו, מה הדרך לנצח את הסרטן?
זה כמובן...
הכותרת העיתונאית.
בדיוק, זה הכותרת העיתונאית, הפשטה, אבל יש פריצות דרך מאוד מעניינות בתחום האימונולוגיה וההבנה איך אפשר לרתום את מערכת החיסון לקדם מאוד טיפולים בסרטן, שיש כבר עדות לפחות לסרטן אחד שממש ממגר אותו במלנומה.
במלנומה בעצם הייתה פריצת דרך לפני כמה שנים, שהיום רוב האנשים יוצאים מהסרטן הזה כשהם מנצחים אותו. חיים.
פריצת דרך עצומה, שאולי לא ראינו כזאת התקדמות מעולם בתחום הטיפול בסרטן, שאנשים יוצאים בריאים לחלוטין, נפטרים מהמחלה לגמרי.
בוא תספר לנו מה קרה שם, מה הצליחו לזהות.
מערכת החיסון תמיד נמצאת במצב איזון, יינג ויאנג. היא מצד אחד נועדה לתקוף גופים זרים, מצד שני יש לה הרבה בלמים, כי אחרת נוצרים מצבים שהיא תתקוף את עצמה ותהרוג את הגוף. ובדיוק על אותם בלמים הסרטן מנגן. כדי שמערכת בגוף יהיה סרטני, הוא צריך לעשות מוטציות, שינויים בתוך ה-DNA, אחרת הוא יישאר אותו תא ממושמע. ואותה מוטציות כבר הופכים את ה... מתחילים לתת לו סימנים שזה לא אנחנו, זה גוף זר. ופה בדיוק נכנסת למערכת החיסון לתמונה. מהרגע שהיא מזהה שיש גוף זר, אז היא יודעת איך לתקוף אותו.
אז בוא נחזור למלנומה, מה קרה שם?
וכאן מתחיל בדיוק מרוץ החימוש, נכון? כדי שהסרטן עכשיו יוכל לעשות את השינויים האלה ולגדול, הוא צריך גם מצד שני לבלום את מערכת החיסון. אז פה בדיוק נכנס לתמונה הסיפור הזה על המלנומה. הסרטן פיתח דרכים להשתמש בכל השיטות האלה שהגוף בולם את מערכת החיסון, ולהשתמש בזה ליתרון שלו. לדוגמה, אם תחשוב על אישה בהיריון, יש לה גוף זר ענק, נכון? אז הייתה צריכה לפתח כדי שיהיה הריון מוצלח.
שהיא לא תתקוף את התינוק.
ולא יהיה קנגרו, נכון? שלא יהיה מחוץ לגוף, שהיא לא תתקוף את התינוק. אז יש כל מיני מנגנונים שהגוף למד לעשות כדי להגיד, פה מערכת החיסון אל תתקפי. זה כל מיני מולקולות מיוחדות. אז ג'ים אליסון והונג'ו...
שזכו בפרס נובל על זה?
זכו בפרס נובל ב-2018, בהחלט. בעצם מצאו שאם אתה יוצר מצב שאתה חוסם, כן, אתה חוסם את אותו מערכות בלימה שהסרטן מפתח, אתה מחזיר את החיות למערכת החיסון, ואז היא תוקפת ומשמידה את הסרטן.
זאת אומרת, בעצם ברגע שמזהים שיש לך מלנומה, הרופאים יכולים להפעיל את המנגנון בתוך הטבעי, בתוך הגוף, לך לשם עכשיו תתקוף, והבן אדם יוצא בריא.
אז יש לזה כמובן הרבה יותר עומק, זה לא עובד אצל כל החולים, כי לא אצל כל החולי מלנומה זה אכן הסיפור, זה לא המנגנון הזה, אבל עוד פעם, 60% מהחולים, יש תגובה מאוד מאוד משמעותית, כי בהחלט הטומור משמש במנגנון כזה פחות או יותר, ואתה מחזיר, מה שנקרא צ'קפוינט, אתה מחזיר את הפעילות למערכת החיסון שתוקפת ומשמידה את הסרטן.
במעבדה שלך אתם מנסים בעצם לעשות את זה עם סוגי סרטן אחרים.
אז זהו, אז אני חושב שהשאלה הגדולה שכולנו נשארנו זה למה בעצם זה, אם זה עובד כל כך נפלא במלנומה, למה זה לא עובד על שער ה-40% ולמה זה לא עובד לסרטנים האחרים.
זאת אומרת, 40% אנשים שלא מצליחים לצאת
לא
ממלנומה.
לא מצליחים ממלנומה למרות הטיפולים האלה. מכאן אנחנו מבינים שיש כנראה מנגנונים אחרים שבהם הסרטן הזה מפעיל, וזה נושא אחד. והנושא השני אולי היותר... חשוב לחולים זה מה עם כל שאר הסרטנים, למה אותו טיפול קסם לא עובד לשאר הסרטנים.
כמה סרטנים אנחנו מכירים היום?
עשרות של סוגים, מסרטנים קשים של רקמות קשות כמו ריאות ושד וכן הלאה, ועד סרטני דם רבים.
ואיך אתה חוקר את זה?
אז אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, חייב להיות פה עוד מנגנונים שאנחנו לא מבינים אם זה העניין, כי אותם סרטנים הם לא שונים בצורה מאוד מהותית מהמלנומה. גם אצלם יש מוטציות, גם אצלם יש אנטיגנים, נאו-אנטיג'ן, זאת אומרת אנטיגנים זרים. המערכת החיסון יודעת שהם זרים, אז למה בעצם שם היא לא תוקפת? למה אין לנו כלים להפעיל אותם מחדש? ולצורך הדבר הזה נכנסנו בצורה מאוד משמעותית לבנייה של טכנולוגיות שיאפשרו לנו להבין מה ההבדל בין מערכת החיסון באותם סרטנים שיש תגובה לסרטנים שאין תגובה.
הטכנולוגיה כרגע בעיקר בזיהוי, אנחנו לא מדברים עדיין על תרופות, התרופות יגיעו בשלב יותר מאוחר.
כדי לפתח תרופה, אתה קודם כל צריך להבין מנגנון, להבין את אותם דרכים שבהם הסרטן משבש את מערכת החיסון. אם אנחנו ננסה בצורה אקראית למצוא תרופות, קרוב לוודאי שזה לא יהיה תהליך מוצלח. הנה, עכשיו אנחנו רואים גם בתוך הקורונה, התופעות לוואי של המחלה, זה לא שהווירוס עצמו הורג אותנו, זה התופעות לוואי שנגרמים מהפעלה לא טובה של מערכת החיסון. אז מערכת החיסון זה איזושהי מערכת שכל הזמן שומרת על הגוף בהומאוסטזה, והרבה מחלות נגרמות מזה שהמערכת הזאת יוצאת פתאום מאיזון, משליטה.
אבל אם הקורונה כל כך קשה לנו, בעצם וירוס לא מאוד קטלני שהורג אחוז יחסית נמוך מהאוכלוסייה, ואנחנו כבר שנה איתו ולא מצליחים בינתיים למצוא חיסון, אולי עוד מעט בשנה הבאה יהיה, למה את הסרטן נצליח לנצח? למה אתה אופטימי?
אז קודם כל, אני חושב שצריך להגיד את מה שאמרת רק הפוך. זה הישג מדעי בלתי רגיל, שתוך שנה אחת מזה שלא הכרנו את הווירוס הזה, הולך לצאת חיסון, וכנראה חיסון מאוד אפקטיבי. זה הצלחה פנומנלית, מראה כמה התקדמה העולם של האימונולוגיה, והעולם של הפיתוח תרופות האימונולוגיים.
כי בעבר זה היה לוקח עשרות שנים.
ואותה התקדמות היא גם מה שתאפשר לנו לפתח תרופות הרבה יותר טובות להפעלה של מערכת החיסונית בסרטנים, וגם במחלות אוטואימוניות וכן הלאה.
תסביר לנו שנייה איך.
אנחנו חוזרים לאותו תהליך של בעצם מיפוי של כל התאים האימונים בסרטן. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משווים את התאים האימונים בסרטנים שונים, נאמר מלנומה, שבו תהליך האקטיבציה הוא יותר פשוט, נאמר, יש פחות בלמים, לסרטנים מאוד מורכבים להפעיל, כמו סרטן שד, סרטן ריאות וכן הלאה. ואנחנו מנסים לחפש מה ההבדלים, וגם מה ההבדלים מול מצב חיסוני נורמלי, שבו מערכת החיסון כן פעילה, נאמר נגד וירוסים, ולהגיד, או, יכול להיות שההבדל הזה הוא חשוב, יכול להיות שהוא קוזלי, הוא לא חייב להיות, נכון? זה יכול להיות הבדלים שהם
מקריים,
נכון? זה הרבה פעמים קורה, ומהרגע שאנחנו מוצאים משהו כזה, אז מתחילים לעשות ניסויים.
אם דיברנו קודם על לוח זמנים, אז אמרת, תוך שנה הקורונה זה הצלחה גדולה, אז מי ששומע אותנו חלה עכשיו בסרטן, או מי שיחלה בעוד כמה שנים בסרטן, אנחנו ננצח את המחלה הזאת?
יש הרבה התקדמויות. מתי זה יגיע לחולים? זה יכול להיות כמה שנים, שנים בודדות, חלק מהדברים. חלק מהדברים יכול לקחת יותר. הכל בהתאם לאיך שזה יראה את הפעילות בשטח.
תותבך נראה לעין, ממש אופטימי.
אם לא היינו אופטימיים, איך היינו כל יום קמים ומנסים לפתור את הבעיות הגדולות האלה. יש הרבה מאוד מכשולים. זה לא תהליך שיש לנו אוטוסטרדה, עולים על הכביש ו-1,000 קילומטר, 100 קילומטר לשעה, נגיע לשם. זה אי אפשר להגיד זמן מדויק, וזה מה שאני אומר כל מיני לסטודנטים. גם מסע של 1,000 קילומטר מתחילים בצעד הראשון, ועם אופטימיות שנגיע לסוף ועוד פעם, ונתקלים בעוד בעיה ופותרים את הבעיה הזאת, והלאה והלאה, שוב, היכולות והטכנולוגיות התקדמו בצורה בלתי רגילה, לכן יש מקבול של פתרון של בעיות, גם היכולת לייצר תרופות השתפרה בצורה פנטסטית, גם היכולת להבין איך הסרטן משבש את מערכת החיסון. אז הסיבה שאני מאוד אופטימי, זה שהסרטן לא ממציא טריקים חדשים. כמו שהוא עבד לפני אלפי שנים, ככה הוא גם עובד עכשיו. אנחנו כבר לא, אנחנו כל הזמן עושים ממש קפיצות ענקיות של הבנה של איך הסרטן עובד, ומה הדרך הפוטנציאלית לטפל בו, ורואים בהחלט התקדמות מאוד גדולה בטיפולים. האימונותרפיה שנכנסה במלנומה, זה נס, אבל זה בנוי על ידע, זה בנוי על הבנה באמת של איך הדברים עובדים, ואני מאוד מאמין שנצליח לעשות את זה גם בסרטנים האחרים, וגם במחלות אחרות.
עידו עמי, תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים ולשמוע אותנו כאן באתר הארץ. להתראות.